אנחנו חזרנו סוף סוף לספר יותר גדול ויותר פועל מן הציווי ומן ההרגל או החינוך, ושני אלה הציווי וההרגל רק כלי תשמישוהים שהמחנך מוכרח להשתמש בהם לצוותו או להרגילו כדי לחנכו בדרך השם. אין מנוס, חייבים להשתמש בציווי ובהרגל. מצד אחד זה לא החינוך, מצד שני זה כלים שחייבים להשתמש בהם. ילד חייב שיהיה לו הרגלים. אחד מהדברים הקשים זה לשבור הרגלים רעים. אחד מהכלים הנהדרים שיש זה כשיש הרגלים טובים. זה אחד מהיתרונות שכן יש כשבן אדם פוגש או נושא בת תלמיד חכם, שיש לו הרגלים טובים מהבית. זאת אומרת, יש דברים, אתה לוקח איתך ואתה לא שם לב. עכשיו, צריך לשאול את עצמנו איזה הרגלים חשובים לנו. הרבה הורים יאמרו, חשוב לי שילד נכנס הביתה, הוא תולה את המעיל שלו, לא זרק את זה על הרצפה. לגיטימי. אבל יש גבול על מה אתה יכול להילחם. זה הרגל חשוב, זה הרגל טוב. חשוב לי שהילד לא יאכל עם האצבעות שלו, שיאכל עם הסכום. לגיטימי. יש הרבה דברים לגיטימיים. השאלה היא לא על לגיטימיות. השאלה היא כמה אני יכול להיאבק. אני יכול לנסות לבנות הרגלים, אני לא יכול לעבוד על אלף דברים בבת אחת. לא יכול להיות מציאות שילד כל רגע מהירים לו. מדרך גיסה אני חייב להכניס אותו לרגלים טובים. אז זה איזון, כן. בנוגע לציווי, יש פה גם נקודה מאוד חשובה. אני חושב שהסגרנו אותה. חייב להיות איזשהו מנגנון שילד מבין שכשדברים נאמרים, הוא חייב לציית. זה יותר קל להאמר מאשר ליישם. זה מאבק כללי. אחד מהסיבות שזה מאבק, זה כי האדם לא עקבי. זאת אומרת, הרבה פעמים בן אדם מבטר, 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 ואז מתפרץ, ואז מבטר, מבטר, מבטר. ולפעמים אתה לא עושה לילד טובה במצב כזה, כי אז ילד מבולבל. זאת אומרת, ניקח דוגמה פשוטה. אתה קורא לילד לנטילת ידיים, תחילת הסעודה. הוא משחק בלגו, הוא קורא ספר, הוא לא מגיע. אם אתה לא מגיב, אתה מבקש פעם שנייה, בסדר? אז אותו דבר יקרה שבוע הבא. מגיע הזמן לפנות את השולחן, בוא נפנה את השולחן, לא מגיב. יש איזשהו הרגל שנכנסים אליו, שהוא, אתה דיברת, אני לאו דווקא זז, אז מה אם דיברת? וזה הרגל שקשה לשבור אותו. אחד מהדרכים לשבור אותו, זה לא לחזור על עצמך. זאת אומרת, בוא נאמר, קוראים לי ילד, עכשיו נוטלים ידיים. הילד לא זז. אז במקום לחזור על אותו משפט, אפשר לשאול את הילד, אתה רוצה שאני אחזור על זה שוב? זה לא מאיים, זה לא כועס, זה לא צועק. שאלה, האם לא שמעת שאמרתי שהולכים ליטול ידיים עכשיו? שמעתי, אני בא, כמעט תמיד הוא יעצור ויבוא. אחד מהטעויות שלנו זה שאנחנו חוזרים על הדבר. אז בוא ליטול ידיים. קראתי לך כבר לבוא ליטול ידיים. אני האחד שעסוק בחשיבה ובדרישה, במקום להעסיק אותו. מה קורה? הוא מרוכז בדבר אחר. הרבה פעמים זה לא מתוך רוע לב, זה לא מתוך חוצפה. הילד פשוט מרוכז בשלו. אז אתה מזמזם ברקע, אמרת משהו, והוא מרוכז בשלו. משל למה הדבר דומה? למציאות שאתם ודאי לא מכירים. אבל יש מציאות שבעל יושב וקורא משהו על האינטרנט, ואשתו מתחילה לדבר איתו. יש כזו מציאות. והוא כזה עונה לה, והוא לא מרוכז. בוא ניקח מקרה יותר מצוי שאולי אתם בכל זאת מכירים, שאשתך מתקשרת אליך, ואתה עסוק במשהו על האינטרנט. ואתה קורא והיא מדברת. ואתה, היה לי משהו מחריד אתמול בלילה, אני ישבתי, הייתי באמצע לענות אימייל, ותוך כדי החזרתי ציצול, מישהו התקשר, לא ידעתי מי זה, החזרתי לו ציצול, ואני כותב, כעבור 10 דקות, אני מסתכל על הטלפון ושואל את עצמי, מה קרה? אני לא זוכר אם הטלפון צלצל, ועניתי ודיברתי עם מישהו, סגרתי משהו, אני ישבתי שם 5 דקות, לא הצלחתי להיזכר, מה קרה עם השיחה הזו? זאת אומרת, אני יושב ומקליט, חייגתי, אני לא זוכר, השארתי למישהו הודעה בתא קולי, מי הבן אדם? אחר כך אני מקבל ממנו אס-אמס שיש לו ברית, סגרתי איתו שאני עושה את הברית, סגרתי, לא זוכר כלום. אני פתאום בבעיה. אני, עכשיו מה אני אמור לעשות?
להתקשר עוד פעם.
להתקשר עוד פעם. למזלי הוא התקשר אליי, אני הסתובבתי שעתיים בחרדה, פשוט לא הצלחתי להיזכר. למזלי, אחרי שעתיים הוא התקשר אליי ואמר לי, קיבלתי את ההודעה שלך בתא הקולי, ואז נרגעתי, כנראה השארתי הודעה, בגלל זה זה לא נתפס לי בראש, מה אמרתי? אבל זאת אומרת, אנחנו כבני אדם, הרבה פעמים עסוקים בדבר אחד, מתחילים דבר אחר, עושים משהו, אנחנו לא מרוכזים. גם הילד יושב בלגו, יושב בספר, לאו דווקא שהוא מתעלם ממך, יכול להיות שהוא עושה משהו אחר, והוא פשוט לא מרוכז, וגם לנו יש את זה, זאת אומרת, גם בחיים שלנו, לפחות בחיים שלי, אתה מרוכז בדבר אחד, מתחילים, אפילו אתה מתחיל להתעסק בעיסוק אחר, ואתה לא מרוכז בו. אז זה דבר אחד, אי אפשר להתבלבל בין זה למציאות אחרת, שבה אתה מבקש משהו מהילד, והילד פשוט לא כל כך ממהר. ואז ההורה, אני חושב שמאוד כדאי, לא לחזור על עצמנו אלף פעמים. ואז להתעצבן ולצעוק, והרי ביקשתי ממך 10 פעמים, אלא לקחת פסיעה אחורה ולשאול אותו את השאלה. רגע, אתה רוצה שאני אחזור על מה שביקשתי? לפעמים, הילד אפילו לא שמע אותך. לפעמים, עצם זה שאתה הכרחת אותו לעצור ולחשוב, הרי שאלת אותו שאלה, עכשיו הוא כבר לא יכול להתעלם ממך, אז זה כבר יגרום לו ללכת לציית. אתה לא חזרת על עצמך, שאלת שאלה. יכול להיות מציאות שאם הזמן אתה אומר, תשמע, אני שם לב שאני צריך לחזור לעצמי כל בקשה. אני חושב שאתה צריך לעצור את מה שאתה עושה כשמדברים, להתרגל, להזדרז, לעשות את הדבר. שוב, זה דבר שהוא מאבק, אני חושב, ברוב הבתים, והוא מאבק מתמשך. זאת אומרת, זה לא כאילו שפותרים אותו בין נילה. אני חושב שזה דבר שאפשר להגדיר לילד, להסביר לו, ולאט לאט לעבוד עליו בצורה עקבית ובלי לצאת מהכלים. זאת אומרת, הרבה פעמים הורים ממש מתפרצים, יש להם סבלנות, ואז יוצאים מהכלים, ואני לא חושב שעוזרים לילד בתהליך כזה. זה טבעי, וזה גם נכון שאנחנו מנסים לבנות הרגל אחר. צריך לעבוד על זה בצורה עקבית ושיטתית. אחד מהטעויות שקורות לאורך כל הדרך בחינוך, וזה אחד מהדוגמאות, זה שבעל מנסה להנחיל לאשתו את הגבריות שלו, ושאמי רק תהיה הוא, אז הכל יסתדר לה כמו שזה מסתדר לו. זה לא לגמרי נכון. זאת אומרת, זה נכון שכל אחד מאיתנו יכול ללמוד מהשני, אבל זה גם נכון שהיא תמשיך להיות אישה, ואתה תמשיך להיות איש, והיא לא תצליח לעשות את מה שמצליח בשבילך, ואת רואה עדיין אמרה, כבד את אביך ואת אמך, ואיש אמו ואביו תיראו. זאת אומרת, בכל זאת לילד יש יותר יראה ממך מאשר ממנה. זה בסדר. אני אומר, אלה מאבקים נורמליים, אבל אם אנחנו נהיה עקביים, וננסה לפעול מתוך היגיון, אנחנו יכולים לעזור לילד להתקדם, כשהרבה פעמים זה גם חשוב להגדיר מה אני רוצה ממך. אני רוצה שכשאימא קוראת לך, אתה עוצר את מה שאתה עושה, אתה חושב, אתה הולך ומגיב. אני חושב שחשוב שילדים ייכנסו להרגל שהם לא עונים תשובה מהמקום. ההורה דיבר איתך, תקום, תלך להורה. וזה הרגל שצריך לבנות אצל הילד. זאת אומרת, אתה קורא לילד, חיים, איפה אתה? אתה נכנס הביתה, אתה קורא לו, או...
הוא אומר לך מה.
אז הוא אומר מה, מהחדר שלו, נכון? אז אני חושב שההורה צריך, נכון? צריכים לעמוד על זה, שהוא יתרגל, קראתי לך, תבוא, אל תענה לי מה מהחדר. לא לי, לא לאמא שלך, כמובן. מאוד חשוב להיאבק על הכבוד של האישה. זה הרבה יותר קל והרבה יותר מתקבל על הילד. אני לא אומר שזה יותר מצליח, אני אומר שזה יותר מתקבל על הילד, כי אתה נאבק על כבוד של מישהו אחר. כמובן והפוך, כן. אבל אני חושב שזה נכון להגיד ילד שכשהוא שומע הורה קורא, אז הוא קם והולך. הוא לא עונה מהחדר שלו מה. זה אחד מהפתרונות לבעיה הזאת. שוב, זה מהווה. אני חושב בין 3-5, תלוי בילד. רוב ילדים זה יותר קרוב ל-4-5. יש ילדים שאתה יכול בין 3-4. כמובן שבגיל 3... אין כל כך מקום לחוס על הילד. ואפילו בגיל 4. בגיל 5 אתה כבר יכול להיות לך יותר ציפיות מהילד. עדיין, הכעס כללית לא מניב הרבה פירות. טוב, אז אמרנו שכל זה לא חינוך. זה כלים של החינוך. כלים שהמחנך חייב להשתמש בהם. הציווי וההרגל. עכשיו, הרגל זה דבר מאוד מאוד חזק. צריך לדעת איפה אנחנו רוצים להשתמש בו. בוא ניקח דוגמה חשובה, נימוס, לגלגל את העיניים, ככה אומרים בעברית? לעשות ככה, איך קוראים זה בעברית? לגלגל עיניים. אז יש הרגלים שהם בעייתיים, יש מציאות שילד נכנס לרגל, שכשמשהו לא מצחן בעיניו, הוא מגלגל את העיניים. צריך לעזור לו לצאת מהרגל הזה. אחד מהדרכים שעוזרים לו, זה אומרים לו, אתה שם לב שאתה עושה את זה שוב. לפעמים ילד נכנס לרגל לצפצף, ללעוג על אנשים שמדברים או אומרים משהו של דעתו לא אינטליגנטי. צריך לעזור לו לצאת מהרגל הזה. אני חושב שהדרך היא קודם כל לדבר איתו נקודתי, עדיף לא לפני אנשים אחרים, לומר לו, תשמע. אתה שם לב שהרבה פעמים אתה עושה כך וכך וכך, אני חושב שאתה צריך לעבוד לצאת מזה. זה לא הרגל טוב, ואחר כך זה מתנקם בבן אדם, זה גם לא מידה נכונה. ואז אתה אומר לו, בוא נשים לב, בוא נאמר, לאורך שבת או לאורך תקופה, אתה מראה לו איך שהוא עושה את זה, ואז הוא לאט לאט עובד לצאת מזה. תודה רבה. וההפך, לילד זה דווקא קל. אז דווקא בגיל הזה הוא יכול לשנות הרגלים. והרגלי דיבור זה מקום שאני חושב ששווה לעבוד עליו. זאת אומרת, ככל שאתה יותר עוזר לו להיכנס להרגלי דיבור נכונים, זה יעזור לו לאורך כל החיים. אז הרגלי דיבור והתבטאות, אלה מקומות שכן שווה להשקיע את הזמן. בין אם זה נימוס, בין אם זה לומר תודה או בבקשה. ויש דברים שאף אחד אחר לא יעיר לו. אם אתה כהורה לא תרגיל אותו.
אם הוא לועג על זה שאתה מעיר לו, על זה שהוא לועג.
אז צריך לדבר איתו על זה. מתוך הדיבור. זאת אומרת, יש גיל שאתה יכול לחוס. יש גיל שאתה אפילו יכול להעניש. ופה יש עונש מאוד חשוב. עונש שבעיני כמה אנשים הוא מאוד חמור. אני מסכים שהוא חמור, אבל אני חושב שהוא כלי חשוב. יש מציאויות שילד עובר קו בדיבור, כמו שאתה אומר, שאתה מנסה לדבר איתו על זה שהוא לועג, ושזה פוגע, ושזה לא דרך לדבר, ואז הוא לועג עליך במה שאתה אומר. כבר הייתי בסרט הזה, לא פעם ולא פעמיים. זאת אומרת, זה קורה. שאלה עכשיו היא איך מגיבים. יש כלי אחד בחינוך שהוא מאוד 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 חזק, ואני כן חושב שצריך להשתמש בו, אבל במינון. זאת אומרת, פעם ב. אני יכול לומר לך שאני עוד לא חושב, שאי פעם השתמשתי בו עדיין, אני צופה שאני אשתמש בו. זאת אומרת, אני רק אומר, זה לא כלי להשתמש כל יום או כל שנה, אני מצפה שבחיים של ילד הוא יחווה את זה פעמיים או שלוש, לא יותר מזה. זאת אומרת, לאורך כל חייו. וזה שהורה לא מדבר עם ילד. זאת אומרת, תדבר עם אמא, אל תדבר איתי, אנחנו עכשיו לא מדברים. זאת אומרת, יש מציאות שהורה אומר, פגעת בי, לא רוצה לדבר איתך. נספר לך סיפור שהיה לי כילד. הלכנו לדודים, והיה לנו שבת כיפית מאוד, אני ואח הצעיר שלי. אבא שלי הגיע מוצאי שבת, ובדיוק הדוד והדודה הציעו, להם לא היו ילדים, אנחנו כאילו הילדים שהם היו ממש תינוקות, אז אנחנו היינו כמו החברים שניהם, הם הציעו לעשות משהו כיף עם מוצאי שבת, ואנחנו היינו אסף להתחיל, ואבא שלי הגיע לאסוף אותם, נסיעה של חצי שעה כל דרך, לארצות הברית, זה מרחק. זה היה הדוד הכי קרוב. אבא שלי מגיע, שואל אותי איך היה שבת, אני עניתי טוב עד שאתה הגעת. אבא שלי לא אמר כלום. הרז את הדברים לאוטו, לא דיברתי מילה כל הדרך הביתה, ולא דיברתי לעוד יום לפחות. זה ישב, בהתחלה אפילו לא ידעתי מה רוצה מהחיים שלי. זאת אומרת, כילד, אז הוא לא אמר לי מילה ברכב, ואני ברכב כעסתי מאוד. זאת אומרת, היינו אסף לעשות משהו כיף, למה היית צריך להרוס את זה? לא קלטתי כילד, רגע, אבא שלי נסע חצי שעה הלוך להוריד אותי, חצי שעה חזור לשבת. מוצאי שבת, במקום שיהיה לו זמן לנוח, נסע חצי שעה לסוף אותי, חצי שעה חזור, ואני בחוצפתי עניתי לו תשובה כזו. זה לא נקלט. מה שנקלט זה הוא הרס לי את הכיף. אז אני כל הדרך חזרה אפילו לא גרסתי, לא קלטתי שהוא לא מדבר איתי. אבא שלי לא מדבר ואני, טוב לי עם זה, ההפך. זאת אומרת, זה כסח הדדי. אני מגיע הביתה, אני אומר לילה טוב, לא מקבל תשובה. קם בבוקר, בוקר טוב, לא מקבל תשובה. פתאום אני רואה שאני לא, אז כמובן ש ההורים שלי סידרו ביניהם, שאמא שלי הסבירה לי מה הולך. ברגע שמסבירים לך שלא מדברים איתך, כי אתה אמרת משהו פוגע, פוגע. אני, זה לא כי באמת הוא נפגע, זה כי הוא היה צריך ללמד אותי שזה לא צורה לדבר. אז זה פתאום מתחיל לשבת, רגע, לא מדברים איתי. אז אתה מנסה, אתה רואה שהצד שני לא מגיב, זה מאוד חזק. אתה רואה שעד היום אני זוכר את זה, אני בטוח שהיו הרבה פעמים שהתחצפתי ואני לא זוכר אותם. זה אני זוכר, אני זוכר ממש את כל הסיטואציה, ואל תחשוב שהייתי בן 12, הייתי אולי בן 8, 9, עדיין הייתי ילד קטן, ובכל זאת זה ישב, זה לימד אותי משהו. אני אומר, הרבה פעמים אתה כהורה נפגע ולא יודע איך לענות, צריך לדעת פעם, פעמיים, זה כלי שכן חשוב להשתמש בו, ולפעמים זה חשוב יותר מיום. אבל זה חשוב שזה יהיה בתיאום עם הבת זוג. אם היא מסכימה והיא תשתף פעולה והיא תסביר לילד, אז זה, אז זה יעבוד. אם היא לא מסכימה, לא שווה להשתמש לדעתי באף כלי חינוכי אם הבת זוג לא מסכימה. זאת אומרת, אתה לא, אתה מפסיד יותר מאשר מה שאתה מרוויח. אני, בעיניי אין טעם. אם היא מסכימה ותשתף פעולה ותתכננו, אז אני חושב שזה כלי שהוא כן נכון, ואז שוב, זה יישב. אבל לאסור להישבר. אל בא ומתנצל, נדבר. וכדאי שהאישה תסביר לילד, שמע, בתום התקופה אבא שלך מצפה התנצלות. וכדאי להגדיר מראש, כמו שכתוב בתוספתא, במסכת דרך ארץ, שכל עונש צריך להגדיר לילד תקופה. צריך להגדיר לילד את העונש. אסור שילד יהיה עם עונש בלי שהוא ידע את ההגדרה שלה. זאת אומרת, ילדים התאבדו מזה. זה כתוב במסכת דרך ארץ, על ילדים שהתאבדו, והיגות משה מביאים להלכה. זאת אומרת, שבכל עונש צריך להיות מוגדר לילד מה הטווח של עונש. איפה סוף, קץ שם לחושך.